שחר האנושות התחיל, היו כמה פרויקטים שנועדו להוביל לתובנה, להגיע אל האור, רובם נכשלו, אבל אז קם ספק סביר. שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 59 של אמת. או ספק סביר. Let the information flow!
ונמצאים פה כפי שבוודאי שמתם לב ברק ניצן.
אהלן.
ואביב אור.
אהלן.
ואירן אבירן.
שלום שלום!
במצב סייצינג. ליאור הלוי.
היי.
ותמיכה מוסרית משני אבני. ושלום גם לכם. והיום יום שבת ה-14 למאי 2011. מה שאומר שאתמול היה יום שישי ה-13. במקרה גם למאי 2011. which is a bad day, ולא רק בגלל שזה היום שעליו רבקה בלק שרה את פריידי הנוראי, אלא גם זה יום נוראי באופן כללי, וליאורה תספר לנו למה.
כן, אז יום שישי ה-13, אתמול היה, והוא היה יום שקרו בו הרבה דברים רעים. קודם כל, אתם בטח שמתם לב שמזג האוויר השתגע, והיה נוראי במיוחד, והתבטלה לי הפלגה באופן אישי, שזה היה רמון. אז מה המקור של הדברים ולמה, וקצת אני אסביר על זה שנייה רגע
זה. ירון גם ניצח בוויסט.
בדיוק, ירון ניצח בוויסט ו...
Truly a black day.
ובגדול, זה לא שירון ניצח, זה שברק הפסיד, נראה לי זה ה-bad day. טוב, אז מה אנחנו בעצם יודעים על זה בעצם הרבה שטויות? קודם כל, במהלך שנה יש בין יום לשלושה ימים כאלה בכל שנה, אז ככה שבטוח יש לכם יום אחד מאוד רע בשנה. מה בעצם המקור של זה? אז קודם כל, אוקיי, אז יום שישי כשלעצמו מביא מזל רע, תכף נסביר למה, וגם המספר 13 מביא מזל רע, וכשמחברים את שניהם זה מזל מאוד מאוד רע. אז מה קרה ביום שישי שמביא מזל רע? כמו שכולנו יודעים, חווה פיצתה את אדם ביום שישי, וביום שישי גורשנו מגן עדן. כן, ביום שישי גורשנו מגן עדן.
אני לא זוכר את הטיימליין הזה.
זה אחד המקורות. אני פשוט מצאתי כל כך הרבה אזכורים במקורות, והבאתי את אלה שנראים לי הכי נכונים, ואני עושה במרכאות. השני זה שהמבול קרה ביום שישי. מסתבר, זה מה שהמסורת מספרת. סיפור מגדל בבל כנראה גם היה ביום שישי, ויש שטוענים שבית המקדש הראשון נהרס ביום שישי. אז ככה שדברים כאלה ביחד עשו את יום שישי ליום רע. זה דווקא מקורות של היהדות רק. מספר 13, למה בעצם הוא מביא מזל רע? אז יש דווקא כמה דברים נורא נחמדים. המלחין, קודם כל, האזכור הראשון שכתוב, או לפחות ממה שאני מצאתי, שכתוב ממש במפורש שיום שישי ה-13 מאופיין בביש מזל, הוא בביוגרפיה של המלחין האיטלקי-רוסיני, שיצא לאור ב-1869, שזה במאה ה-19. כן, זה יחסית מאוד חדש, האזכור הכתוב, זה גם אותי הפתיע. השורשים של אותה אמונה, כמובן, בתקופה הרבה הרבה יותר קדומה. אז יש את החוקר צ'ארלס פנאטי, שהוא טען כי המקור של האמונה הוא במיתוס סקנדינבי עתיק. לפי המיתוס הזה, בכל יום שישי התכנסה מועצה של 12 מכשפות, וה-13 היה השטן. ובלילה בלילה שבין שישי לשבת, זה כונה השבת של המכשפות. ה-13 נשמות הנוראיות האלה, הם בעצם מה שטבעו את הקשר עם 13 ועם יום שישי. זה מיתוס אחד. מיתוס אחר מדבר, שזה בא מהנומרולוגיה, כי כמו שאנחנו יודעים, מספר 12 הוא מספר של שלמות. 12 שבטי ישראל, 12 חודשי שנה, 12 שעות ליום, 12 שעות לילה. אוקיי, יממה איזה פעמיים 12, 12 השליחים של ישו, ולכן המספר שבאחריו הוא מספר לא טוב. הוא נחשב למספר כזה שהוא לא נורמלי, או הוא משבש את השלמות של המספר 12.
Makes perfect
sense. ויש את את אחד ההסברים שאותו באמת מוצאים בכל מקום, שמספר שביום שישי ה-13 פורק מסדר אבירי הטמפלר, שזה היו אבירים ששמרו על החבר'ה שעלו לירושלים, על הנוצרים שעלו לירושלים, ומלך צרפת פיליפ השישי. ב-1307 הוא עצר אותם, ובעצם הוא היה חייב לאבירים האלה כסף. ועל מנת לצאת מזה נקי, הוא האשים אותם בכפירה, והאשים אותם בכל מיני האשמות, ועינו אותם עד שהם בעצם יודו במה שהוא טען שהם חייבים לו כסף. ובעצם אותו מסדר, שהיה נחשב למסדר מאוד מכובד, פורק ביום שישי ה-13, וזה עוד עדות לכך שזה יום רע.
כן, רק שהטמפלרים לא, זה ציור נורא נוצרי של הטמפלרים, מגינים על האנשים שעלו, לא, הם היו אבירים שנהלים מקורות להביא לכם כרגע, אבל יותר דומים בתחילתם לסחירי חרב מאשר שליחי אל. זה יותר התדמית שנוצרה אולי אחרי, אבל אולי אני אסתכל אחרי זה, אני נכניס משהו בעריכה, כי, אבל מה שאני יודע שהם בטוח לא, not the good guys.
אבל הם היו, הם נחשבו מאוד בעיני העם כנראה, זאת אומרת, מאוד העריכו אותם ומאוד...
כן, ב-Assassin's Creed, הם bad guys, אז fuck you, they're very evil.
אוקיי, ומה בעצם, ממה צריך להיזהר? אז לדוגמה, יש דברים שמיוחסים רק למספר 13. לדוגמה, אם יושבים 13 איש בארוחה, תוך שנה כולם ימותו. אז תשימו לב שאתם מוזמנים לכולם.
Dude, we gotta try that.
זה כן. תשימו לב, אני באמת מצאתי מכל מיני מקורות, כי זה פשוט, יש דברים שהם... לא, זה יותר טוב. אני, בדיוק, אם שמו של אדם מורכב מ-13 אותיות, יהיה לו מזל סתני. אז שאתם נותנים שם לילדיכם בעתיד, אז תדעו. יותר מזה, יש שמאמינים שילדים שנולדו ביום שישי, יהיה להם מזל רע כל החיים. אם מקצצים את הציפורניים ביום שישי, זה מביא מזל רע. כמו כן, אם מסדרים ומחליפים מצעים ביום שישי, זה ממש מביא מזל רע. אז אם אתם עובדים 5 ימים בשבוע, לא ביום שישי תנקו את הבית, או תחליפו מצעים, או מה שזה לא יקרה.
היה למעשה נועל רשמי בצי המלכותי הבריטי, לא להשיק ספנות למסע הבטולין שלהם ביום שישי. כאילו, זה ממש היה נוהל, כמו שלא יודע מה.
אז כמובן, מספר 13 שהוא מספר שהוא חסר מזל, אז יש ערים שאין רחוב 13 או שדרה 13 במקומות שממספרים. אין, יש בניינים שפשוט אין, קומה 13, שזה מאוד נחמד.
היא לא ממספרת.
כן, קומה 12 ו-14. במלונות, בדיוק, בבתים, במלונות, ובקיצור, כל מיני דברים כאלה שמורכבים ממספר 13, תיזהרו מהם. למרות שביהדות מספר 13 דווקא נחשב למספר מביא מזל, מתוך הנושא של בר מצווה, ואתה הופך להיות אחראי למעשיך, שזה לדעתי חוסר מזל, אבל בסדר.
ושהוא
מת בזכות או בגלל, או... כן. עכשיו, הדבר שאותי באמת הכי הפתיע בכל הדבר הזה, זה שיש לזה ממש מונח בפסיכולוגיה, שאביב תגלה לנו אותו.
יש שניים למעשה, שהם סתם מתבססים על שני מקורות שונים. אחד זה פרסקבי דקטריאפוביה, שפרסקבי זה יום שישי ביוונית עתיקה, ודקטריה זה 13. כן, טריסקה דייקה, whatever, זה פחד מספר 13, ומה שאת אמרת על המחשפות מהמיתולוגיה הסקנדינבית, אחת מהן הייתה אלה פריגה, שלפי מה שהבנתי, כשאני אומרת הבנתי, אני כבר קראתי בוויקיפדיה, כשהפגניזם שם הפך נעלם מהעולם והפך לנצרות, אז גירשו את כל האלים, ופריגה אחת מהן היא באמת אחת מהמחשפות האלה שירדה והתעצבנה והתחילה לזמן את השטן וכל הדברים האלה. אז השם השני של התופעה הזאת זה פריגה טריסקה דיקה פוביה, שזה בדיוק אותו דבר, רק עם השם פריגה, שהוא גם, זו האלה הנורדית שגם יום שישי משוייך לה. אז...
מה שהמילים האלה היפות שאביב אמרה בעצם אומרות שזה תופעה פסיכולוגית שאנשים באמת מפחדים וממש זאת אומרת, זה מושג ידוע בפסיכולוגיה שיש אנשים שמפחדים, ידוע, כן, בקטע של זהו, אז אותי זה הפתיע.
תהיה מעניין לראות אם יש פריגטרונים כאלה שהם מודיעים, כאילו ממש מפחדים אבל לגמרי מודעים או לא מאמינים באיזשהו מובן. מאוד אמין?
אני לא רואה למה לא, כי פוביה היא בהגדרתה לא פחד, אני חושב שזו הגדרה אחרת, חרדה בדיוק. יכול להיות שכשהם היו צעירים יותר זה השתרש בהם, והם מפחדים עכשיו מימי שישי בגלל שכשהם היו צעירים ואלוהים אמר, ועכשיו כבר לא, אבל זה לא משנה, כי זה קבוע בניורונים שלהם באופן בלתי הפיך.
היה לי מעניין לדבר עם כמה כאלה.
אם אתם או חבריכם הם פריגה טריסקה דייקפובים, אז אנחנו נשמח לשמוע ו...
You frigger fuckers, let's go! למה בא לקיצות מרץ, צריך להספיק.
מגניב, אז תודה תודה, זה מצוין. כולם יכולים ללכת ולהצטעד ב-$200,000, כי עברנו עוד צעד מאוד משמעותי בטיסה מסחרית תיירותית לחלל. הידד לנו. כן, למי שלא יודעים, יש באמת חברות שעוסקות בעניין הזה, שהן בתיירות חלל, והן מתקדמות בצורה מאוד יפה. והשבוע, למעשה, החללית של התאגיד שהוא הכי קרוב להגשים את זה, כנראה Virgin Aerospace, חללית בשם Spaceship 2, אז היא... כן, כי Spaceship 1 הייתה...
Spaceship? מה קרה לאנטרפרייז?
לא, הכינוי שלה זה האנטרפרייז. כן, שזה מעולה. אז היא חצתה רף קריטי מאוד, היא עברה את הניסוי הראשון שבו היא יצאה מהאטמוספירה ואז חזרה לתוכה. שכמו שלצערנו הרב כולנו זוכים מהקולומביה, זה לא דבר פשוט. זה הטיסת ניסוי השביעית שהיא עברה מאז 2009 שבה היא נחשפה לציבור, ולוז הניסויים עדיין on schedule כדי במהלך שנת 2012 להגיע למצב של לעלות תיירים לחלל. אנחנו נגיע לשם כי נמות עוד מעט, כמו שליאורה אומרת, אבל במידה ובמקרה לא נמות, או זאת היא הדרך להימלט, ויש לכם 200,000 מרשרשים דולרים אמריקאים, תוכלו לקנות כרטיס לנסיעה הזאת, ואפילו תוכלו לעשות את זה מהסניף הישראלי, וירג'ין דרימליין, שעוברים בהם כמה ישראלים. $200,000 זה בכלל לא הרבה, למעשה לפני 10 שנים, נגיד את זה ככה, כשדיברו על תיירות חלל, אז דיברו על מיליונים לכרטיס, ו-$200,000 זה לחלוטין משהו שכבר לא מעט אנשים יכולים להרשות לעצמם.
מדובר רק על יציאה מהאטמוספירה, הסתכלות ולהגיד, אנחנו בחלל ואז אחזור חזרה?
כן, הסיבה שלמעשה החללית הזאת מסוגלת לעשות את מה שהיא עושה בתקציב שהיא עושה אותו, זה כי בניגוד למעבורות לדוגמה שמגיעות למהירויות מטורפות לחלוטין ולכל גובה ויכולה לחזור בכל זווית גישה, החללית הזאת יוצאת מהאטמוספירה, מגרדת את ראש הסטטוספירה, מביטה מסביב, מגיעה למצב של אפס משקל, ואז חוזרת בזווית מאוד מאוד ספציפית במהירות יחסית נמוכה של חמישית מהמהירות של המעבורות.
כלומר, אם יזרוק כדור ממש ממש גבוה, הוא יעשה בערך את אותו דבר.
כן, זה פחות או יותר כל מה שהמין האנושי עושה אפשר לתמצת, אם יזרוק כדור מספיק גבוה או מספיק חזק, הוא יעשה את זה. הוא יפוצץ אטומים, והוא יפיק איפוי תוחקר.
אנחנו לא נוסעים לירח או משהו כזה, זה הנקודה.
לא, לא, ממש ממש לא.
כאילו, כמה אפשר לראות אם אתה רק יוצא טבעה מהאטמוספירה? אתה רק רואה את הכל מאוד מגבוה.
אפשר לראות שהוא כדור, שזה כבר יפה. ומעבר לזה, בוא נזכור שזה משהו שהתחילו לפתח ב-2009, ב-2012 מגיעים לטיסה מבצעית עם תיירים. לדעתי זה אחלה בחלה הישג לזה.
אני נותנת להם עד 2005.
לא התחילו לעצב את זה.
הם לא צריכים להגיע לירח, מספיק שהם יגיעו לתחנת חלל. מתחנת החלל אתה יכול להגיע לאיפה שאתה כבר רוצה.
כן, אבל גם זה הם לא מצליחים, אבל זה צעד ראשון. זאת החללית השנייה שהם מפתחים.
לא, סבבה, סבבה, אני רק אומר, הדרישה לירח היא קצת קיצונית.
הנה הבעיה, ירון. אבל הם לא התחילו לפתח את זה ב-2009, היה להם את הפרוטוטייפ הראשון ב-2009 אולי.
נכון, סליחה, הם יצאו לקהל עם הפרוטוטייפ ב-2009, הם פיתחו את זה במסגרת כל מיני מיזמים שנעשו תחרויות עם פרסים כספיים, ומתוך חזון של המייסד של וירג'ין לפתח תחום חללי, שזה הביצים על הבן אדם הזה, זה פשוט לא יאמן.
זה עוזר גם להיות סופר עשיר, כן.
כן, העובדה שאתה שווה 200 מיליארד, אני מניח שזה מפשט את העניינים האלה.
לפני שאתה ממשיך, הבעיה עם כל האייטם הזה היא שיש שתי ורסיות של מה אנשים ציפו שהתחילו לדבר על החללית הבאה. האחת, הנהדרת ביניהם, זה המדע בדיוני של חללית, שהיא כמו מטוס, שהיא מניעה את עצמה מהקרקע ויכולה לצאת לחלל, לשוטט שם ולחזור בעזרת עצמה, המונים שלה, והכל סבבה. והשנייה היא באמת בערך מה שקרה, זה שיפור של הדאון הקיים לגבעים יותר מוצלחים. אז בשביל רובנו זה די מאכזב, כי אנחנו קוראים מדע בדיוני ואנחנו רוצים להגיע לשם כבר.
זה דרך אחת להסתכל על זה, דרך שנייה זה להסתכל על כל הפרויקט, כי כל הפרויקט הוא יותר דומה למה שאתה מדבר עליו. העובדה שהקפסולה בסופו של דבר יש איזה טיל שדוחף אותה מתוך איזה רכב שיגור שכבר משייט, היא עולה ויורדת, זה בסדר, אבל הפרויקט ככללו ממרים מהקרקע איפשהו, יוצא לסטרטוספירה ואז חוזר. ובהחלט כאילו לצורך העניין הצעד הבא הגיוני זה באמת להגיע לתחנת החלל, שזה לא אמור להיות stretching it too much. זה משהו יחסית סביר.
אני רוצה, הוא ימרי מהקרקע, יגיע לירח, ינחת וימרי, בלי שמישהו ישים שם משהו קודם.
אז בהתחשב בעובדה שזה 2012 ועדיין אין ג'טפקים אישיים ומכוניות מעופפות, נראה לי שטיסה תיירותית לסטרטוספירה ב-$200,000 זה די טוב.
אין לנו זמן, ירון, אתה תראה באמת ספק סביר, אין לנו זמן, we gotta get the fuck out this planet. סבבה.
הקטע המגניב בחללית הזאת זה שבמקום לפתח מגן חום מטורף כמו בפרויקט המעברות וכולי, הם פשוט באמת, ברק אמר, והוא אמר את זה נכון, שזה דאון, כשהחללית עומדת לחזור אז הזנב שלה עובר לזווית של 65 מעלות, מה שהופך אותה לסוג של נוצה מבחינה אווירודינמית, היא פשוט יורדת לאט לאט במסלולים קטנים לכדור הארץ, ובשום שלב לא צוברת חום או מתחממת או צריכה לעמוד בכל הבעיות שהמעבורת צריכה לעמוד בה. למה? כי המעבורת מגיעה מבחוץ בפי 5 מהירות, והיא יכולה להיכנס בכל זווית גישה לכדור הארץ, והדבר הזה לא.
יש אובדן גרביטציה איפה שמגיעים?
הם מגיעים למקום של אפס כבידה. אני לא יודע כמה זמן הם ישהו שם, והם מגיעים למקום הזה. אז זה דבר אחד. הדבר השני, שאהבתי את הכנות של היחצנים, כזה אומרים, כן, תראו, הבאנו את זה, אנחנו נביא את זה לרמה שזה יהיה בטיחותי כמו מטוסי הנוסעים הראשונים מ-1920, אבל כל מי שאומר לכם שזה בטוח כמו טיסה, פשוט משקר לכם, כי מטוסים כבר קיימים 70 שנה, ולמדנו הרבה בתקופה הזאת. אז זה נחמד, אבל אני מניח שאם אתה משלם $200,000 לטיסה לחלל, אתה בסדר עם הסיפור הזה, וכנראה שהם משלמים הרבה כנראה ש-$100,000 מזה זה תשלום לחברת ביטוח, במקרה שתמות בהתרסקות נוראית, או איזה שטיק שכזה. כן. שזה מגניב, אני מניח ש... לא יודע, זה נראה לי ממש נחמד כשיפתחו דברים כאלה עם תא אחורי נפתח, שאתה יכול לקפוץ ממנו ולעשות צניחה חופשית מהסטרטוספירה. זה בטח ייקח לך, לא יודע מה, איזה 6 שעות להגיע לכדור הארץ בצניחה חופשית.
I don't think you'd make it.
אם אתה עוד תקפא ותמות מחנק וכל הדברים. קודם תתחמם ואז תקפא ואז תמות מחנק, כן. סופרמן אכן הצליח.
סופרמן גם יחזיר את הזמן אחורה.
כן, אז האייטם הבא שלנו עוסק למעשה בדיוק בזה.
הוא?
לא.
דמת. אתה יודעים איך הוא עשה את זה?
סופרמן?
איך הוא החזיר את הזמן?
פלוט דיווייס. כן. כי כדור הארץ הוא מרכז היקום, ואם אתה נוסע בניגוד לסיבוב שלו, אז בסטארגייט זה עשה להם בעיות נוראיות. ניתק אותם משאר השארים, לא משנה. כן. אוקיי, אז מגניב.
And that's our show.
כן, אז אני בעד, ואני אישית התחלתי לחסוך. יש לי כבר 13 שקל בארנק. I have great hopes. אנחנו כל הזמן מדברים על מחקרים שמנסים לקשר בין פלאפונים לסרטן. יש הרבה מחקרים שמנסים לקשר פלאפון לסרטן אנושי, אבל פלאפונים וקרינה באופן כללי הפכו להרעה החולה של האנושות, ומנסים לקשר את זה לכל דבר רע בעולם. החל מדיברנו על מחקר באמסטרדם, זה היה שהעצים נהיו חולים מקרינת וויפי, ועכשיו מנסים לקשר לקרינה מסלולרים את העובדה שהדבורים מתות. למי שלא יודע, בשנים האחרונות, כבר 5 או 10 שנים, 7 שנים, משהו כזה, יש תופעה ברחבי העולם, קוראים לזה colony collapse disorder, משהו כזה, סינדרום, colony collapse syndrome. כן. שבא פשוט מושבות שלמות וכברות שלמות של דבורים פשוט מתות יום אחד או במהלך תקופה של חודש. יש ממש כברנים בארצות הברית שאיבדו את העבודה שלהם, וכל השוק נמצא בסוג של בעיות בגלל זה.
לפני זה היה תופעה שדבורים נעלמו פשוט ולא יודעו לאן הם הלכו, עד שדוקטור הוא ענה על זה.
כן, למי שלא יודע, דבורים באמת נמלטו מהדלקים בסוף עונה 4 של דוקטור הוא.
דולפינים לא, אבל כסתירת לחי לדאגלס אדמס.
ויש כל מיני מחקרים שמנסים להבין למה דבורים מתים. אולי זה משהו באוכל, אולי זה משהו באוויר, אולי זה משהו בקרינה האלקטרומגנטית של כדור הארץ. וכמובן שגם ניסו לטפול את זה על אורך החיים המודרני ופלאפונים וכולי, שזה לא כל כך לא סביר. דבורים משתמשות בשדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ לניווט, משתמשות, הן מאוד רגישות לכל מיני דברים בטבע, כולל שינויים חשמליים ומגנטיים, וזה לא בלתי סביר שקרינה אלקטרומגנטית תשפיע עליהם בצורה כזו או אחרת. אז עכשיו בדיוק יצא מחקר בשוויץ, שכל העיתונים מצטטים אותו בתור סלאם דנק. מצאנו את הסיבה, הדבורים מתות בגלל הפלאפונים. בדיווח שבדיוק כמו למה אנשים מתים בגלל פלאפונים, הוא זרוע בחוסר הבנה מדעית, ופשוט שקרים, האמת היא, אפילו פשוט שקרים. מה הם עשו במחקר? הם לקחו פלאפונים ושמו אותם ממש מתחת לכברות עצמם. כשהם שמו, כמו שקורה בטבע, בדיוק, זה אחד הדברים, זה שאף אחד לא בא עם פלאפון לכוורת עצמה. זהו בדיוק, אתה לא מדבר על תוכניותיך לארוחת הערב בזמן שאתה מתעסק עם דבורים דרך המסכה המגוחכת הזאת, זה פשוט לא משהו שקורה. אבל הם שמו פלאפונים מתחת לכוורות, כאשר 8 פלאפונים נשארו במצב קבוי מתחת לכוורת כקבוצת ביקורת, 10 פלאפונים נשארו במצב דולק אבל לא התקשרו אליהם כקבוצת ביקורת, ו12 פלאפונים התקשרו אליהם והם שידרו באופן אקטיבי כדי לבדוק את המחקר עצמו. ומה שהם מצאו, זה תופעה שהיא לא כל כך מפתיעה בינינו, אחרי 20 דקות בהם הפלאפונים הפעילים ששידרו אליהם, היו פעילים ושידרו אליהם, הדבורים התעצבנו ממה שקורה והפגינו סימני, הם התחילו בהליך שקוראים לו פייפינג, שפייפינג זה סוג של צליל בתדר גבוה שהכוורת עושה והדבורה עושה, מה שלרוב מעיד על עצבנות, והרבה מאוד פעמים זה בדיוק מה שקורה לפני שהדבורים נפוצות לכל עבר במה שנקרא סוורם. לדוגמה, אם אתה הולך ואתה בועט בכוורת, אז הם ישדרו, הם יתקשרו אחת עם השנייה בצורת הצליל הזה, ואז כל הדבורים ייצאו ויתגוננו ויפגעו בך, או אם הטמפרטורה עולה יותר מדי, זה מעין אות המצוקה שלהם. אבל, וזה החלק שכל העיתונים פספסו, גם כשהתשדורת המשיכה למשך 20 שעות, הדבורים אף פעם לא עברו ממצב של הצליל הגבוה הזה, למצב של באמת לצאת ולשנות את ההתנהגות שלהם. כלומר, הדבורים היו בסדר, הם רק אמרו שמשהו מפריע להם ומעצבן אותם. שזה מאוד הגיוני, כשיש לך פלאפון שהוא פעיל, שזה אומר שהוא גם פולט חום, והוא כנראה גם רוטט ובוקע ממנו צליל. מן הסתם, אם זה נמצא בדיוק מתחת לכוורת, אז זה לא משהו שהדבורים רגילות לו. לעומת זאת, כל העיתונים שדיווחו על זה, הם דילגו על העובדה שבמחקר היה רשום, ולרוב בטבע, אחרי שקורה פייפינג, הדבורים בורחות, והם אמרו, כשהופעלו הפלאפונים, הדבורים ברחו ומתו. המילה מוות לא מופיעה בשום מקום במחקר, חוץ מזה באיזה רפרנס, כי הכותרת של הרפרנס זה תסמונת המוות של דבורים. אבל זה לא היה באמת חלק מהמחקר, ובכל העיתונים רשום, הדבורים מתו, הדבורים ברחו לכל עבר, כל זה לא קרה בכלל.
Blatantly false.
כן, לחלוטין.
אפילו לא, אתה יודע, לא התמקדות בנכון או השבתה, פשוט הוספת אינפורמציה שהיא לא נכונה.
כן, ומטעה לחלוטין. עכשיו, עוד משהו שהעיתונים היו גרועים בו, הם אמרו שהתבצעו 83 ניסויים. מה שהם לא הבינו במחקר המקורי, זה לא היו 83 ניסויים, זה היו 83 נקודות סטטיסטיות באותו המחקר. כלומר, לכל פלאפון, בכל שעה, על כל תשדורת שהייתה אליו, אז היו 83 נקודות כאלה על הגרף, אבל זה היה מחקר אחד. מה גם שהפלאפונים שידרו אליהם בזמנים שונים, וקבוצות הבקרה לא היו באותם אזורים בכלל, מה שאומר שיכול להיות שזה גם היה סתם הטמפרטורה של השמש, וכולי. עכשיו, החוקר כשלעצמו לא ניסה להטעות אף אחד, הוא רצה לבדוק את זה, והוא באמת זיהה, כשמפעילים פלאפונים, אז יש בעיה לדבורים. פשוט עדיין צריך לבודד את זה מחום, מרעש, מכל שאר הדברים, והעיתונים ישר קפצו ואמרו ש... כל הסיפור הזה זה אומר שהם מצאנו למה הדבורים מתו. הם לא. הוא מצא שכשיש הפרעות, דבורים רגישות להם. אכן, זה תיאור מדויק של העניין.
בסדר, רשת אחת פיצה את זה, או AP או משהו, וכל השאר פשוט לקחו את זה, אבל הייתי מעניין אותי לדעת אם זה בכלל התחיל מאיזשהו מקום ראוי.
אם אני לא טועה, זה הפרס ריליס של האוניברסיטה, אבל אני לא בטוח.
That sounds right.
אז זהו, זה עוד מקרה שבו הם עטים על המילה קרינה, ומנסים לקשר אותה לכל הדבר.
תשמע, קרינה זה בעיה, זה הנשק של השטן.
אנחנו צריכים זה, או כותרת, או משהו מוזיקלי, או שם, בשביל פינת הזיבול שכל העיתונאי הסטנדרטי, כי זה מה זה הופך אצלנו לקבוע. אין כאן בעיה מדעית, יש כאן בעיה לדיווח, ואנחנו נורא אוהבים לטפל לדברים שכאלה.
אז ככה, היינו אמורים להגיד לכם, לאחל לכם הנאה בערב ספקנים בפאב הקרוב, שיערך ב-23 למאי, אבל לצערנו לא יהיה ערב ספקנים בפאב, היות והעולם ייגמר ב-21 למאי, ב-4 בבוקר אם אני לא טועה. כן, באופן מפתיע, שוב פעם נמצא תאריך ביאתו הקרובה של ישו, שתעלה את כולנו השמיימה ב... אש ודם ותמרות השן. לא אף אחד מאיתנו, כי אנחנו יהודים ולכן נשרף בגיהנום. אבל קבוצה של נוצרים שהיא מאוחדת ומונהגת על ידי קבוצת פמילי רדיו, שיש לה גם תוכנית אינטרנט.
וגם תוכנית רדיו?
אני מצאתי אותם רק באינטרנט, אני מניח שיש להם רדיו נוצרי, זה. הקשבתי לחלק מזה. ישבתי במשך 20 דקות והקשבתי למה העדויות לזה שהירח דווקא צעיר. ולא בין מיליוני שנה. הידעתם שכשהאסטרונאוטים הגיעו הם ציפו לטבוע באבק הירח, אבל העובדה שהיה רק מעט אבק ירח, זה מראה שהירח נוצר רק לפני 5,000 שנה. ובכן, אז הקבוצה הזאת היא מנסה, כמו הרבה קבוצות דתיות, לפענח מתי יגיע הרפצ'ר, שזה הביאה השנייה של ישו, שבה הוא ייקח את המאמינים איתו לגן עדן, וישיר את כדור הארץ מדמם ושורף, ובגדול גיהנום מלא אדמות לכל השאר. Very nice. Very forgiving, very merciful וכולי. אז הקבוצה הזאת, והרבה קבוצות מנסות לחזות, והיא טוענת שהיא מצאה מתי הוא עומד לחזור, והוא עומד לחזור ב-21 למאי 2011. יש לה איזה חישוב מאוד יפה, שזה מראה שזה 7,000 שנה אחרי המבול. אני לא יודע איך זה קרה. החישוב שלהם מדהים.
אם אני לא טועה, 21 במאי יוצא יום שבת, וקודם הסכמנו שהמבול היה ביום שישי. משהו כאן לא בסדר, אירון.
אכן, משהו כאן לא בסדר.
אתה חושב שזה הגיוני. סך הכל יש לך 7 ימים בשבוע, ביום השביעי הוא נח, כפול 1,000. כי זה 1,000 זה מספר הגיוני. ולא, כן, מבול, זה הפעם האחת שהוא השמיד את העולם, וזה רק זמני. ככה, הוא תכנן כבר שיהיה, ואז הסופי, כמובן, זה ביום שהוא מתכוון לנוח, בעוד 1,000 שנה. כפול 1,000.
היופי זה שכל הצחוקים הקטנים שעשינו פה לא מצחיקים כמו הטיעונים האמיתיים שלהם, כמו לדוגמה, אתה צריך להחסיר שנה כשאתה עובר מהברית הישנה לחדשה, כי בקלנדר שנת אפס לא נספרת. כאילו שעברנו קלנדרים כשאנחנו עוברים מהברית הישנה לחדשה, it's fucking awesome.
כן, כי זה הכל תיעוד היסטורי כרונולוגי.
בדיוק, זה בג 2000. עכשיו, מיותר לציין, כמובן שנבואות זעם יש על כל... לא יודע, כל יומיים מי שאומר שהעולם ייגמר. ספציפית הקבוצה הזאת גם חזתה פעמיים בעבר שהרפצ'ר יגיע, פעם אחת ב-88 ופעם אחת ב-94. הוא לא קיבל את ה-SMS. כמובן שהם בטוחים לחלוטין שזה יקרה, הפעם כל כך בטוחים, עד שהאנשים בקהילה הזאת, חלק מהם מוכרים את כל הרכוש שלהם, אבל זה היופי. לא כדי לממן איזשהו מנהיג רוחני או משהו כזה, כדי לממן קמפיין פרסומי עולמי של The End is Near, ותיכנו לישו, כי רק אהבת ישו יכולה להציל אתכם. ויש כל מיני הפגנות בארצות הברית, ובעוד כל מיני מקומות בעולם, ובילבורדים בכל מקום, כולל באירופה, זה מדהים. אני הכי אהבתי, יש צילום נהדר של ספקנים, איזו הפגנה שרואים אנשים לובשים חולצות אם הסוף מגיע 25 למאי, ואז לידם, 21 למאי, ולידם יש מישהו עם שלט קרטון, השמש תיחבא בעוד 5 מיליארד שנה, repent to Stephen Hawking, שזה פשוט מצוין.
רגע, יש כזה גם בארץ? כי חלק גדול מהרפצ'ר זה ישראל.
הם טוענים שהם ימנו קמפיין פרסומי גם במידל איסט, הם אמרו לפחות. הם אמרו בבילבורדים ובזה, יש פארק בנץ' שזה בארצות הברית להומלסים עם repent the end is near, פשוט מצוין.
רוצה להגיד, אבל זה בהחלט הדבר הכי נוצרי שיש לעשות, לא בציניות או סרקסטיות, זה במקום לדאוג לעצמך או לא יודע מה, סתם לעשות 24 שעות של הכיף הכי גדול בחיים שלך, הם דואגים לכל שאר העולם, רוצים שכולם ינצלו, אז הם צריך להאמין שזה הסוף הבא ולחזור בתשובה.
זהו, בניגוד להרבה כתות אחרות שהן תרמיות או משהו כזה, פה זה, כאילו, אנשים מבטרים על הרכוש לא כדי שמישהו יהיה לו הרמוני יותר גדול, אלא באמת כדי להציל, לפי דעתם, כמה שיותר נפשות. זה יופי, הם כל כך בטוחים בזה שזה עומד לקרות, שארגון נוצרי ריין אותם, כי בגדול גם רוב הנצרות לא חושבת שזה עומד לקרות. למעשה, יש פסג' עצמו בברית החדשה שאומר שאי אפשר לחזות מתי ישו יחזור. No one knows about that day, hour, not even the angels in heaven, nor the son, but only the father. רק אלוהים יודע מתי זה יקרה, ואף אחד אחר לא יודע. הם טוענים שהם מצאו איזה קידוד בתנך שמסביר את זה וכולי. אז בכל אופן, כשאיזה ארגון נוצרי ריין אותם, ובגדול גם רוב הנוצרים לא מאמינים בזה, והוא שאל אותו, אבל בוא רק נניח שהעולם לא יסתיים, בוא נניח שאתה מוכן להתראיין איתנו ב-22 למאי?
Like the two times before.
כן, כן, כמו בפעמיים הקודמות ואז הוא אמר, because of the utter devastation that will engulf the entire world, an interview would be virtually impossible. כלומר, הוא כאילו, אין שום סיכוי, אין שום זה. ולמעשה הם חוזים בדיוק מה יקרה. יחלו 153 ימי הדין, שבהם לא יהיו כל רחמים וכל העולם יישרף וכולי. ובסוף ה-153 ימים אני מניח שהיקום יתפוצץ.
לא דווקא, זה הרבה יותר מורכב. זה יכול להיות אחר כך 1,000 שנים שבהם אנחנו נשלטים בידי האנטיקרייסט, עד שישו יקום ויוביל את צבא אלוהים כנגד האנטיקרייסט. שאגב, יגור בישראל וינהיג את ממשלת ישראל.
What? Why?
יחד את כל העולם. לא יודעתם, זה כאילו ככה זה עובד, זה חלק מלימודי, יש המון רפצ'ר, יש המון ברפצ'ר, זה חלק מזה.
עכשיו,
חג אהוב על ג'ורג' בוש.
חשוב להבין שבאמת בניגוד לקטע היהודי של המשיח יבוא, ואז בגדול אנחנו העם הנבחר ואנחנו נשלוט בכולם, אבל בגדול לכולם יהיה טוב, לא רק לנו. אז לא, הנוצרים זה ממש לא ככה, למעשה גם לשאר הזרמים בנצרות יהיה ממש לא טוב. ורק צריך לציין את הפרק המופתי של סאוף פארק, של הנוצרים מגיעים לגיהנום והם אומרים, למה? אבל הייתי נוצרי אדוק, נוצרי זה, ואז המלאך אומר להם, the Mormons got it right, וכל השאר הולכים לגיהנום. פשוט מצוין. אז זהו, זה פשוט מעולה, כמובן שיש כבר, למרות שהתנועה הזאת כשלעצמה היא באמת רק בקטע של להציל נפשות, יש כבר כאלה שמוכרים רפצ'ר קיטס, כמובן, וזה גדול, כשחיפשתי על זה, כי היה ברור לי שכבר מישהו מוכר רפצ'ר קיטס, ערכות הישרדות ליום הזה, אז הגעתי לאיזשהו אתר, ובאמת לקח לי לקרוא כמה פוסטים לפני שהבנתי שזה אתר סטירי. כי לדוגמה, ברפצ'ר קיטס שלהם זה מתחיל אתה יודע, ספר שהוא גם התנך וגם תרגום לארמית, שזה עוד איכשהו בצורה מעוותת נשמע איכשהו הגיוני, ואז כאילו handguns, two boxes of ammunition, ואני אומר, טוב, זה מאוד אמריקאי, זה, ואז כאילו ספרון שאומר לך איזה דתות אסור לך לדבר איתם בימים האלה, which religions to shun, ולאט לאט זה נהיה יותר ויותר מטורף, אבל זה עדיין נשאר על הגבול של, זה יכול להיות באמת שהנוצרים האלה מאמינים לזה, ואז הם הגיעו שם ל, לא יודע מה, free frozen meals וליפסטיקס וכאלה, ואז, טוב, אוקיי, בוא נקרא עוד קצת באתר, נבין אם זה אתר אמיתי או לא. אבל לא, הערכות האמיתיות, זה באמת ערכות שהן מופרכות באותה מידה, זה מחלי פלסטיק שפותחים, כשאני אעלם, אז תפתחו את זה מבחינה חוקית, ויש שם את כל התנך, כדי ששאר המשפחה תוכל להיגאל, אלה שלא היו זכאים לעלות לגן עדן. אז גם האמת היא פשוט מגוחכת לחלוטין.
כן, זהו, רציתי באמת להוסיף שאין הרבה טעם לאנשים לקנות משהו, כי אלה שאמורים להתעלות לגן עדן will ascend bodily, בגופם, במלואם יעלו, וזה באיזשהו אופן אמור יותר טוב מאנשים אלה שהיו לפני ואלה שיהיו אחר כך, שימותו ויעלו לגן עדן והם נוצרים טובים. אז להם אין באמת מה לקנות לעצמם או מה לרכוש. ויש אתר מאוד רציני בשם Rapture Ready, הוא אחד המקומות המרכזיים, שעוקב אחרי התקדמותנו לקראת הרפצ'ר, ויש להם כל מיני שעונים כדי להראות, כאילו לא שעונים מדויקים, יותר כמו מין עדכוני RSS כאלה על דברים שונים, יש להם איזה 20 כאלה, כל מיני תחומים מעניינים, אחד מהם זה ישראל, יש שם עדכונים על המתרחש בישראל פוליטית, לדעתי מה-20 שנה האחרונות, הם מעדכנים כל פעם שקורה איזשהו משהו, כדי להראות עד כמה אנחנו עוד, עוד רגע מגיעים.
אז זהו, זה מעולה, זה קריאה מאוד מבדרת, עד שאתה קולט של אנשים עם השפעה אמיתית על החיים הפוליטיים והאחרים שלנו, כולל, לא יודע, התנועה המשיחית בארץ וכל הדברים האלה. לא יודע, בארץ אולי לא יחלקו לך הנדגנס בערכת הישרדות, אבל... זהו, הגדול הזה בריאיון עם הקומר הזה, עם הפסטר הזה, אמרו לו, אתה יודע, יש כל מיני ספרים שהם מסתבר שבארצות הברית, הז'אנר הספרותי של ספרי הדרכה לאפוקליפסיית זומבים, וספרי הדרכה לרפצ'ר התאחדו. ויש כל מיני נוצרים אדוקים שכותבים, וחלק מהספרים זה גם איך להתגונן מפני הזומבים ברפצ'ר, כי אתה יודע... אני מניח שזה קטע. אנשים יעלו מהקברים, האנטקרייסט, אני לא יודע. בגדול, כל הסיפור של ישו נשמע כמו זומבי. אז מסתבר שזה באמת, זה קטע בארצות הברית, בתרבות, שני הזרמים האלה, האנשים שמתייחסים ברצינות לזומבים וברצינות לרפצ'ר, הם כאילו על סף איחוד. ואז שאלו אותו לגבי אם הוא קרא ספר survival וזה, ואז הוא אמר, I have a busy schedule, I don't speculate on such matters. אז זהו, happy rapture day לכולם, ובואו ניפגש ב-23 למאי, וכל אחד יוכל לספר איפה הוא היה, כשישו הגיע לארץ, והתחילו 153 ימי אז. כן. אז עכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו?
פינת where we made poo-poo.
אכן. בלשון הקומר האוגנדי, מאיפה זה היה?
תידה פופו!
הומופוביה אסייד. בפינה זו אנחנו מעודדים את המאזינים שלנו לאתר מקומות שבהם או טעינו, או שיש להם מקומות להרחיב על הדברים שאמרנו ולתרום גם מהמומחיות שלהם. ואם יש לכם דברים כאלה להעיר את עינינו, אנא פנו אלינו באמצעות תופס צרו קשר או באמצעות התגובות באתר. ושתפו אותנו כדי שנוכל לשתף עם שאר המאזינים ולהשאיר את כולנו. וספציפית אני רוצה לתקן משהו מפעם קודמת. הייתה לנו תוכנית שבה אנחנו דיברנו על תגלית ארכיאולוגית מרגשת.
כן, עקיבא. כן, אני עקיבא. רשמתי את זה גם כן.
זה do the honors, please.
אוקיי, אתה תוסיף אם אתה זה. בדיוק באמת זה, באיחור קל מבחינתנו, וגם מבחינת עקיבא, על התגלית הארכיאולוגית של הספרונים הקטנים עשוי המתכת, אם אתם זוכרים. ואז אני העליתי את השאלה, כי הפסדו מדען שצוין בכתבה אמר שהיה אסור לעשות דיפיקציה של מנורה בשום ביהדות, ואני תהיתי פה עם חברי הפאנל אם מישהו מכיר כזה דבר, שמע כזה דבר, ואנחנו לא שמענו, אבל עקיבא כן שמר. מסתבר שבמנחות, שזה מתוך התלמוד, אני חושב שהבבלי, יש... כן, יש הלכה יהודית שאוסרת לעשות מנורה עם שבעה קנים.
אפילו לא משאר מיני מתכות.
אפילו לא מעץ, ירון. רק שמנחות זה מאוחר כנראה לתקופה המדוברת, אז זה לא רלוונטי לעניין המדובר. ובנוסף הוא הוסיף שההפרדה בין מנורה, אני אתן ציטוט ישר מהמייל שלו, ההפרדה בין מנורה כסמל לאומי למנורה כסמל דתי, היא אנרכוניזם. בזמן ההוא לא הייתה הפרדה בין דת למדינה, למעשה ההפרדה הזו היא המצאה נוצרית שגובשה במעין פשרת חלוקת שלל בין האפיפיור לקיסר. חשוב לציין, אנחנו לא בודקים את כל איפה טעינו שאתם שולחים לנו, זה נשמע לי נכון ולכן אני מדווח על זה.
כן, אז תודה רבה, וזה היה מלמד, וגם אני, זה היה מגניב לקרוא את זה, וכן.
כן, אגב, אולי נהיה גם את עקיבא ואת האחרים, נוספו עוד ועוד עדויות, וזה נראה יותר ויותר כתרמית הדבר הזה. מצבו לא ישתפר עם הזמן, אבל אם יהיה לי משהו יותר קונקרטי, אני יחזור וישוב על זה. הבעיה היא שאנחנו מכינים דברים לתוכנית, לרוב אנחנו בודקים דברים שעולים, ודברים שכאילו יש להם איזה עניין, דברים שיש בהם עניין כלשהו, דברים כמו הסיפור הזה על הספרונים האלה, לא חוזרים לאחר שהם הופרחו לתודעה. לכן אני צריך לזכור ולחפש מיוזמתי כעבור כמה זמן בשביל לעקוב אחרי הסיפורים האלה, אחרת פשוט זה לא, אני לא אשמע על זה יותר לעולם.
אכן. אז תודה רבה, ותודה רבה לכולם, כל מי שמשאיר תגובות, כל מי שמוכן לחלוק את אשמתי על בעיות בסאונד ולזרוק אותה על ברק, תודה רבה גם על זה. אני תמיד בעד לזרוק אשמה על ברק.
What the fuck, man?
בתוכנית האחרונה שהוצאתי, כנראה באיזה תנועת יד או משהו כזה בדיוק לפני ההפקה, קיצרתי חלק מסופי המשפטים של אביב, בכמה נקודות בסאונד. ואמרו שבאמת יש בעיה בסאונד, ואמרתי שלמרות שהייתי רוצה להטיל את האשמה על ברק, האשמה היא עליי, אבל אז אמרו, בואו בכל זאת נטיל את האשמה על ברק. ואני בעד.
אז אני אמרתי, היי. רק שזה היה במקום הלא נכון.
את כל זאת ועוד אתם יכולים לעשות באתר שלנו, www.safeksavir.co.il, ואם אתם לא מעוניינים להישאר בכדור הארץ ב-21 למאי, אנו ממליצים שתשאירו לנו גם תגובות ודירוגים באייטיונס ובאייקאסט, על מנת שנשמותיכם תנצלנו. ועכשיו, אירוע מיוחד. הגענו לפינת אמת או ספק סביר, שבברק יאתגר את שאר חברי הקבוצה, וכמו כוכבי הלכת שנעמדים בקו אחד ומצביעים אל המרכז הגלקטי, הגענו אל הרגע המיוחל שבו ברק עושה אמת או ספק סביר, וכולנו פה בהרכב מלא.
ואירן ואביב הולכים לטעות בגלל שהם לא היו פה, אין להם ניסיון. אוקיי, good news everybody. אחד.
The Bible is the real good news.
Yes. החור באוזון מחלים. פרוטוקול מונטריאול עבד. זוכרים, בנושא של 89 משהו, העבירו חוק בינלאומי שאסור על גזי חממה, כדי שהאוזון יפסיק להיפתח ולמעשה יחלים. ובמחקר שהתפרסם ב-Geophysical Research Letters, חוקרים אספו דגימות חדשות מתחת לחור באוזון, והראו כי החלמת האוזון תגיע ל-50% עד סוף השנה. נהדר, אם זה נכון. שתיים, סופם של חרקים. במחקר שפורסם ב-Proceedings of the National Academy of Sciences, חוקרים חשפו תרכובת כימית שעילה פי כמה עשרות אלפים מ-DEET, מדיץ, שזה חומר שמתשים בו בשדות וזה, בתחיית יתושים, זבובים, אשים ונמלים, או שזה נמלות, אני לא... נמלים. שזה מעולה, אם זה נכון. ושלוש, פרמונים עובדים בבני אדם. במחקר שהוצג ב-Association for Chemoreception Sciences, הדגימו החוקרים את השפעתם הלא מודעת של פרמונים על סחרים ונקבות, שזה נחמד, אם זה נכון.
זה יכול להסביר את המשיכה
הפרטית
שלך. אני זוכרת שקראתי כותרת לגבי הפרומונים, אבל כידוע מכותרות אי אפשר לדעת אם זה אמת או לא. אני בכל זאת אגיד שזה אמת. השני החרקים, הראשון היה על האוזון. האוזון, גם שמעתי בגדול שהוא הולך ומחלים והכל סבבה, אבל אני חושבת שזו עדיין לא הבעיה הכי גדולה שלנו. אבל בכיף, זאת אומרת, עשינו מאמצים מאוד, מאוד גדולים, עשינו, אני חושבת שהעולם עשה מאמצים גדולים בשביל להיפטר מפריון וכל מיני FCC, משהו, וכל מיני כאלה דברים.
CFC.
זה, אני ואת אישית עשינו הרבה מאמצים.
אוקיי, חוץ מאיתנו אף אחד.
אני לא הולך עם דיאודורנט כבר איזה עשור.
Good man, good man.
אולי בגלל זה ישו לא מוכן לקבל אותך חזרה.
You have to ascend bodily.
Not a lot of people know this about Jesus, but he has a huge problem with BO, body odor. It's an issue.
אני אלך על החרקים. זה נשמע נהדר כל העניין הזה, אבל פי, כמה? פי עשרות אלפים? זה המון עשרות אלפים, ולא הכללת ג'וקים, אז אין לי שום אינטרס אישי שזה יהיה נכון. אז שתיים זה שקר, כמו בפעם הקודמת.
אמרת שזה ידחה חרקים? לא יהרוג חרקים?
אז שלוש הוא השקר. כי אתה יודע למה? כי אני זוכר שאתה ירדת מאוד חזק על פרומונים במשך תקופה מסוימת, על כמה זה בולשיט. אני זוכר שאתה ירדת על פרומונים ושפתאום היהפוך ברק חבורבורותיו. אני חושד שלא. היהפוך את חולצת משבצותיו מבפנים החוצה. האמת שהייתה לי סיבה לחשוב שזה לא זה, בגלל שזה יחסית בין כולם לא כאלה חדשות טובות, זה פשוט חדשות, ויחסית קל להמציא חדשות טובות, אז חשבתי שאם כבר יהיה לך מקום שלישי ריק ולא לך מה לעשות, אז תמציא חדשות טובות, אבל פה זה נשמע כאילו זה אחד מהדברים השכים שלקחת לפני שהמצאת את השלישי השקרי. נכון, ואני עדיין נשאר עם שלוש.
את מדהים, זה תמיד נהדר עם הרעיון, תמיד ההגיון שלו מביא אותו למקום אחד, ואז פשוט לפי זה בוחר את האחר. זה מנסה איזה סוג של פיתוח של הקוסטנזה מתוד. לפחות המודע לזה. ירון.
בנוגע לאוזון, אני יודע, תמיד כשמדברים על ההתחממות הגלובלית, אז אומרים, אבל הנה, תראה, הצלחנו לטפל באוזון, אז כאילו, זה נראה לי הגיוני. פי כמה עשרות אלפים, שוב, אני יכול לראות איך ימצאו חומר כזה, אבל גם מגוון החיות שנתת מאוד גדול, זה נראה לי מפוקפק. לעומת זאת, באמת פרומונים, אני זוכר, כל מחקר עד היום מצא שאין להם שום דבר בבני אדם. אז נראה לי שזה השקר. ואני אגיד שהדוחה חרקים זה אולי הייתה איזה תגלית שמצאו אותה, שכמובן עכשיו זה רק יוביל לפיתוח של חרקים יותר ויותר עמידים ברק, כי הוא ברור לך איך זה יעבוד. כדי להתמודד אם יצטרכו לגדול למימדים עצומים. כן. והחלטתי שבכל אמת הספק סביר, מעכשיו אני אמציא סולם חדש. אז בסולם של אחד עד אש, I call bullshit. לא, רגע, אבל הפרומונים זה... טוב, לא משנה.
Bullshit on what, though?
שלוש זה השקר.
אז אתה הולך עם ערן. That's an unusual move.
גם לדעתי שלוש הוא השקר. גם לדעתי שלוש הוא השקר.
Seriously?
האוזון הוא... כן, קראתי על זה אפילו לדעתי. גם ברמת הכותרת או קצת יותר. החרקים זה משהו ש... אם יש משהו שהיית רואה אותו והיית אומר, זו חדשה טובה, זה זה. ואתה כל כך רוצה, אבל... והפורמונים גם, לדעתי, בכלל אין, אני אפילו, אם אני לא טועה, קראתי פעם באיזה מקום שאין בכלל כזה דבר, זה לא משהו באמת שקיים בבני אדם, ושלוש.
הווה. טוב, אז בואו נסכם שנייה את הבחירות. אביב בחר בשתיים, She Stands Alone. בעוד שש, כולכם בחרתם בשלוש. זה נראה לי הכי דרמטי להתחיל בשתיים, לראות אם אביב צודקת או לא. שתיים, זה אמת. עוד אי אפשר כל כך להתרגש עדיין, כי עוד לא ייצרו מוצר המוני, ועוד לא יודעים איזה השפעה עשויה להיות לזה על צורות חיים אחרים. אבל עקרונית, זה מבוסס על הריספטורים שיש לכל החרקים שמשתמשים בריח. יש להם רצפטורים שמצאו כימיקל, שפשוט, מה זה תוחה אותם בצורה שלא תאמן, לא זוכר איך הוא נקרא, אבל הם בדקו את זה על כמה וכמה היצורים, היצורים שקראתי עם היצורים שניסו את זה עליהם, למרות שלרוב אני חושב בשלב של לרווה, בתוך פטרי דיש ולא בחוץ, בסביבה הטבעית שלהם. אבל כן, זה נראה שזה יש לזה פוטנציאל משמעותי, אבל אנחנו לא יודעים עדיין אם זה לא, נגיד, גם יפגע בדבורים ודברים, ואי אפשר לבקד את זה. אז כן, אז דרושים עוד פיתוחים וניסויים, אבל הקאמפאונד עצמו נרשם, הבחור עכשיו רושם אותו בתור פטנט, ויש פוטנציאל להרבה כסף שם. רק שכמובן החוקר הראשי עצמו אמר, אנחנו לא רוצים לראות עוד מקרה של DDT, כולנו בתחום הזה מודעים למה שהיה, אנחנו לא, אף אחד לא רוצה להגיע לתוז את סוף פעם, אז בוא לא נתרגש עדיין. אבל בוא כן נתרגש. באמת, פי כמה עשרות אלפים בהשוואה בין כמות של הדית לבין הכמות של, של הכימיקל הזה. פאקן אמייזינג. אוקיי, אחד או שלוש. אחד או שלוש. פרומונים מבני אדם. Do you think? פרומונים קיימים בחיות. זה אנחנו יודעים, קיימים בחיות אחרות, אנחנו רואים את הפעולות שלהם, אבל אם בבני אדם, יש כן מחקרים שמראים על סימן אפשרי, יש חיבורים, יש תגובות, ששמים ריח כזה או אחר, יש תגובות. לא! המחקר הזה אכן הוא אמת, פרומונים בבני אדם. שמע, זה לא קונקלוסיבי לקבע המסקנה הזאת, זה הכותרת, אבל מחקר לקחו, זה מחקר לא הכי חזק, מחקר די חלש, אבל עשוי טוב. סך הכל 20 נשים, 20 גברים, לקחו את הפרומון הגברי, פרומון הנשי, ולקחו איזשהו, אתה יודע, ביקורת אחרת, ואז נתנו לסט של גברים וסט של נשים להסתכל על הסרטונים שזה מעין אנימציה בלתי מגדרית שעושים על פי נקודות לייזר כאלה. אתם מכירים את זה? כמו שיש, ראיתם פעם צילומים של ה... כן, בדיוק, של המושב מטרקי ששמים את הכדורים האלה וזזים, אז אתה עושה את זה, אתה עושה רק את הכדורים, בהרבה תצורות, אתה לא יכול לזהות אם זה גבר או אישה. אז הם נתנו להם סדרה של סרטונים כאלה, ונתנו להם להאריך בכל פעם, והיה, לפחות לפי המחקר הזה, היה חיבור סטטיסטי בין הזיהוי של האנימציה הזאת כאישה, כאשר גברים העריכו את הפרומון הנשי, וכנל אצל נשים. בעוד שגברים שהעריכו פרומון גברי או את הביקורת, לא הייתה להם נטייה מובהקת סטטיסטית כזאת או אחרת. בכך אתה מראה בעצם שכשהם העריכו את הפרומון של המין הנגדי, הם היה להם יותר סבירות לזהות את האנימציה הבלתי מגדרית ככזאת ששייכת למין שאותו הם העריכים, בלי שהם מודעים לזה. אז, כן.
אז למה זה חדשות טובות? כי עכשיו אתה יכול לצאת לברים ו-to pick up girls?
Yes. כן, אבל זה מצטרף לשורה של מחקרים שכן מראים השפעה לריחות שאנחנו לא יודעים שאנחנו מריחים. ובכך זה המשמעות הפרומונית, ככה קוראים לזה, ככה מתעסקים לזה.
רגע, אז מה קורה? What's the dig with the ozen?
זה פשוט ה-50% זה השקר כדי.
אכן, אכן, קצת יותר מזה. היה מחקר שהתפרסם ב-Geophysical Research Letters, שחוקרים מאוסטרליה, שהביאו איזה ניתוח דינמי חדש, שמראה שהחור באוזון התחיל להחלים מוקדם מן הצפוי. זאת אומרת, הוא אמור להתחיל בערך עכשיו, ולהסתיים בערך ב-2070, אבל הם מצאו, לא, לפי הניתוח שלהם, הדינמי הזה, הוא התחיל כבר להחלים, אבל גם לפי הניתוח הזה הוא מאוד רחוק מ-50%. 50% זה היה מטורף אם זה היה קורה עד עכשיו, זה היה נהדר אם זה היה קורה, אבל זה רחוק מאוד. ולמעשה, הם לא, כי, לא יודע, שחלתי, הם עשיתי שהם לקחו דגימות, דגימות לא היו אמרות שום דבר. אתה לוקח דגימות מכמות האוזון שיש, אבל בדיוק מה שאתה צריך לדעת, מסתבר שהאוזון is very fluctuating משנה לשנה, ואתה צריך באמת להסתכל על איזשהו זה מודל שיכול לרסק את כל המשתנים האלה. והמחקר שלהם לא עומד בסטנדרטים, הדינמיקה הזאת שמצאו, השיטת חישוב שלהם, לא עומדת בבחינת הרבה מומחים בתחום בינתיים. זה נראה מחקר מאוד מפוקפק על האמת. אז גם הבנפיט הזה יכול מאוד להיות שלא קיים. אבל זה לא כזה נורא. אז לא, לא הרווחנו, זה לא שהפסדנו משהו.
אני חושבת שהדבר היחיד שיודעים היום די בוודאות על האוזון זה שהוא לא גדל. או שהגדילה שלו, של החור באוזון נעצרה, זה יודעים ממש בוודאות.
כן, זה הדבר היחיד שיש עליו קונצנזוס, שהוא הפסיק להתרחב. אבל מעבר לזה, 50%, פגד הבעלת. אז כל הכבוד לי.
כן.
פעלתי את כולכם.
Good news, everybody.
Yeah, and some good fucking news.
טוב, מגניב, סבבה. אז תודה רבה לכם. ותודה רבה למאזינים, ונתראה בערב, או התראינו כבר בערב ספקנים בפאב, ואנחנו מקווים שלא נגמר העולם.
We shall see.